קראנו השבת את פרשת בו, פרשת יציאת מצרים. התכוננו אליה שתי השבתות הקודמות, וכעת הגענו לפרשה בעצם היציאה ממצרים. מצוות עשה של תורה, לזכור יציאת מצרים, ביום ובלילה, תמיד, זכירת יציאת מצרים. זכירת יציאת מצרים זה זכירת יסוד האמונה. הזוהר אומר, היציאה ממצרים, המופת הזה של היציאה ממצרים הייתה יותר גדולה מכל הניסים שנעשו טרם היציאה. כי השיעבוד שעם ישראל היה משועבד למצרים, הוא היה כל כך עמוק, כל כך בטבעם של ישראל, כבר חינכו אותם שהם עבדים, וזה התפקיד שלהם בעולם. והמצרים הם העם הנבחר, והעם הבחור, העם המיוחד, וזה התפקיד היפה והמתאים לישראל להיות עבדים, והם כבר עבדים דורות, עבדים, בני עבדים. והזוהר אומר, שמשתפש בביטוי הזה, שעשו גם כביכול כישופים כאלה, ושקשרו את ישראל להיות משועבדים למצרים באופן כזה שלא היה אפשר כביכול להוציא אותם מהמציאות שהם היו נמצאים בה. לא מצד שלא הייתה להם אפשרות טכנית, כי העם המצרי היה חזק מאוד, והישראל עבדים ולא יכולים לצאת, לא היו נותנים להם, ולא מצד הרצון שלהם, והיכולת שלהם הנפשית להתרומם ולצאת מהמציאות האיומה ונוראה שלהם. ובאמת הרב מסביר פסוק בפרשה שלנו, דבר נא באזני העם, וישאלו איש מרעהו וישמע את רעותה, כלי כסף, כלי זהב, צריך לנצל את מצרים, לצאת ברכוש גדול. והגמרא במסכת ברכות אומרת, דבר נא באוזני העם, אין נא אלא לשון בקשה, שלא יאמר, אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כבר סיפר לו מראש על העבדות במצרים ועל היציאה ממצרים, שעבדום ועינו אותם נתקיים בהם, והייצוא ברכוש גדול לא נתקיים בהם. אז לכן נא, תדבר נא באוזני העם, שישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, שיצאו שם עם רכוש גדול, כדי שלא יהיה תלונות לאברהם שלא נתקיים, שיצאו ברכוש גדול. הרב, ואין היה, על הגמרא במסכת ברכות בדף ט', הרב עומד על זה, מה זה לצאת ברכוש גדול? זאת המגמה של עם ישראל, להיות עשירים, להיות מלא רכוש גדול? זאת לא שאיפה שלנו. שאיפה שלנו זה להסתפק במועט, זה לחיות במה שיש, שנהיה עשירים ברוחניות, עשירים במעשים טובים, עשירים בפעולות אמוניות חזקות, בשקידת התורה, עושר רוחני, עושר ערכי, לא כסף, כסף, זהב. מה, איזה מין מגמה כזאת? אומר הרב, מפני שעם ישראל היו במצב כל כך נמוך, כל כך שפל, היה צריך לתת להם נוציא אותם מהמציאות הרוחנית הנמוכה הזאת, הכל כך מושפלת, אז על ידי שיהיה להם כסף קצת יותר, בהרחבה, קצת ירומם להם את רוחם, וירים אותם למדרגה יותר בריאה, יותר שלמה, לעומת המציאות הנוראה שהיו מקודם. כלומר, כאילו הרב רוצה להסביר, לא להתקשות, מה זה כעשירות הזאת, מי צריך אותה? יש מצבים כאלה שאנשים שנמצאים במצב כזה שפל, שיש צורך, כן, לצאת, כדי לצאת מזה מזה הרחבה של עושר, של גשמי שירומם אותה מהשפלות שהם נמצאים בה. אם הזכרנו את הדבר הזה, אז הגרא מבאר את הגמרא הזאת בעוד אופן. הגמרא אומרת, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש את רעהו, שלא יאמר אותו צדיק, לא יאמר זה אברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם קיים בהם, והעצוב ורכוש גדול לא קיים בהם. אז מה? כדי שהוא לא יאמר, אז בשביל זה צריך לצאת עם רכוש? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז הוא צריך לקיים את זה, לא בגלל שאברהם אבינו אחר כך יהיה לו תלונה שהדברים לא נתקיימו. היה צריך מצד העניין בעצמו. צריך להבין את דברי הגמרא. והגמרא ממשיכה ואומרת שם, משל למה הדבר דומה? למי שהיה בבית אסורים, ואמרו לו, למחר מוציאים אותך עם רכוש גדול. אמר להם, תוציאו אותי היום בלי רכוש. מה ההמשך הזה נוגע לעניין? צריך להבין את דברי הגמרא הזאת. מבאר הגרא, על הקדוש ברוך הוא הייתה תוכנית שיצאו ברכוש גדול בביזת מצרים. במצרים, סליחה, בביזת הים. בים, ישראל זכו באושר גדול מאוד. וזו הייתה הכוונה האלוקית מלכתחילה, כי הגאולה עוד לא נגמרה, כל עוד שהמצרים לא טובים בים, עדיין הסכנות מהם נמצאות. אם כן, סיום הגלות והגאולה והחופש לגמרי, זה היה בקריאת ים סוף. וכך הייתה התוכנית האלוקית, שבקריאת ים סוף יזכו ברכוש גדול מאוד מאוד. ולא כשהם יוצאים. אבל מה? אבל אברהם אבינו, אותו צדיק, הוא לא יודע שהגאולה הסופית, שהרכוש גדול אמור להיות בקריאת ים סוף. והוא רואה שיוצאים ממצרים, בעצם היום הזה יוצאים ממצרים, ולא נתקיים הדבר הזה. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר נא באוזני העם, שישאלו איש מרעהו, שלא יאמר אותו צדיק, שיצאו כבר עכשיו ברכוש מסוים. כן? משל למה הדבר דומה, אומרת הגמרא? כן, אמרו גם את זה לישראל. אתם תצאו, הגאולה תהיה אחר כך, בקריאת ים סוף. אמרו ישראל, שנצא עכשיו בלי כסף, העיקר שנצא ונהיה כבר משוחררים באופן בטוח, ולא אחר כך הרכוש הגדול. זאת אומרת, כאן היה תוכנית אלוקית, יצאו ברכוש גדול. אבל אחר כך. אבל כדי שלא יאמר אותו צדיק, אז דבר נא באוזני העם שכבר יצאו עכשיו בכלי כסף, בכלי זהב וכולי וכולי. עיקר עניינה של יציאת מצרים. יצאנו אז מעבדות לחירות. מה זה המושג של חירות? חירות גמורה. יצאנו לחירות עולם. מאז אנחנו בני חורים. כל המצבים של הגלויות אחר כך לא שינו את החירות הגמורה שנשתחררנו כשיצאנו ממצרים. מה זאת אומרת? אומר הרב, יצאנו לחירות במובן הרוחני הזה, במובן העליון. אני רוצה לקרוא לכם את דברי הרב במוסר הקודש. ישראל נתנסו לחירות ביציאת מצרים. זאתי חירות עליונה, שחרור הרצון, חופש האופי. והיא התכונה היותר עליונה הראויה להיות מתממת את כל העולם באור החירות העליון. שהוא צריך להיות הולך ונקנה עד שבאה התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות, שהיא המבוטאה בעבדות האלוקית של השם אלוקי ישראל. עבדיים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא מכרו ממכרת עבד. כלומר, עם ישראל יצא לחירות הרצון. אני רוצה להסביר קצת את העניין הזה. הרצון של האדם הוא בעצם הדבר היחידי שברשותו של האדם. האדם חופשי ברצונו. הוא יכול לרצות הכל. אין הגבלה לרצון שלו. לקיום, למימוש בפועל, יש מוגבלות. הוא לא יכול לעשות כל, לא יכול להשיג כל מה שהוא רוצה. היכולות שלו הן מוגבלות. אבל הרצון של האדם הוא חופשי לחלוטין. אדם יכול לרצות הכל. כמה ואיך. אין גבולות בעצם לרצון. הרצון הוא חופשי. גם מישהו עבד יכול להיות לו רצון חופשי. הוא יכול לרצות. הוא לא יכול לקיים. האדון כופה אותו לעשות דברים בניגוד לרצונו. אבל הוא משהו, אבל לא יכתור, האדון לא יכול להכתיב לו לרצות. הוא יכול להכריח אותו לעשות. אבל לא יכול להכריח אותו לרצות מה שאדון רוצה. האדם חופשי. חופשי ברצונו. החופש הזה הוטבע בישראל ביציאת מצרים. חופש מוחלט. חופש הרצון. והרב מדבר על זה גם בהרחבה, באורות התשובה, וכאן באורות הקודש חלק ג' כמה וכמה פעמים, שאדם יש לו, הרצון הוא בעצם נקודה אדומה לריבונו של עולם, הבחירה החופשית. בזה אדם הוא צלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא חופשי ברצונו, כמובן. והאדם הוא גם חופשי ברצונו. הוא לא חופשי ביכולתו, אבל הוא חופשי ברצונו. זה נקודת הבחירה, הבחירה החופשית, שאדם יש לו בחירה חופשית. הוא יכול לרצות, לבחור מה הוא רוצה. מהו הרצון הפנימי של האדם? זה הרצון שלא משתנה. זה הרצון הטוב בעצם. לרצות טוב. זה עצם רצונו. זה הרצון היותר אמיתי שלו. כשאדם עושה דברים שמחרת הוא מתחרט עליהם, זה לא נקרא שהוא רצה. אף על פי שבשעה שהוא עשה אותם הוא רצה לעשות אותם, אז זה לא נקרא שהוא רצה ממש. עובדה היא שלמחרת הוא מתחרט. אבל כשאדם עושה דבר טוב, הוא לא מתחרט עליו. אז יש דברים שהרצון לעשות אותם הוא רצון מוחלט, הוא רצון לא משתנה, זה רצון אבסולוטי. זה עצם הרצון, זה עומק הרצון של האדם. והתפקיד של האדם על כן, בעצם עיקר התפקיד של האדם זה לרצות טוב. זאת אומרת, לרצות את מה שהוא באמת רוצה. להיות, לנטהר את הרצון שלו, להעמיק את הרצון שלו, ושרוצה תמיד את הדברים שתמיד הוא רוצה אותם. שלא יתחרט עליהם אף פעם. זאת אומרת, הרצון הטוב, לרצות טוב, זה התפקיד של האדם. לבצע, זה לא ביכולתו. כמובן, מה שביכולתו הוא צריך לבצע. אם הוא רוצה ולא מבצע ויכול, סימן שהוא לא כל כך רוצה. אבל אם הוא לא יכול, מאיזה סיבה שהיא, זה לא אחריותו. וכך באמת הלכה. רצה אדם לעשות מצווה, ולא עשה, מפני שהוא לא היה יכול. היה לו עיכוב. מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. הקדוש ברוך הוא קורא, הוא מתחשב וזה עשה. כי זה לא היה תלוי בו מה שהוא לא יכול היה לעשות. הוא רצה, הוא מאוד רצה, אילו לא היה עיכובים, ודאי שהיה מקיים את המעשה הטוב. לא רצה, מלא עליו הכתוב כאילו עשה. אדם אולץ לעשות עבירה, כפו אותו לעשות עבירה, אנוס לעשות עבירה, אונס רחמנא פטרי, אבל הוא עשה. לא מעניין אותה מה שהוא עשה, הוא לא רצה. הוא לא רצה. הוא כפו אותו לעשות. אז זה לא הוא עשה. זה לא נקרא שהוא עשה. הווה אומר שבאמת, מה שנתבע מהאדם זה לרצות. לרצות טוב. וזה בידי אדם. ואף אחד לא יכול להכתיב לאדם מה לרצות. הוא חופשי בזה. זה, בירור הדבר הזה הופך את האדם להיות שמח מאוד 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 במה שמבקשים ממנו זה בעצם ביכולתו. והוא שולט על זה שליטה מלאה. הוא יכול לרצות טוב. בידו לרצות. והוא שולט על זה ואי אפשר להפריע לו. וזה הנקודה היותר עמוקה, יותר גדולה של שבאדם, כוח הבחירה, כוח הבחירה הכללית הזאת באומה, לא רק בפרט, ניתן באופן ממשי ביציאת מצרים. זה מה שאמר לנו הרב כאן באורות הקודש. ביציאת מצרים נצאנו לחירות עולם, ועם ישראל בירר לו את הרצון האמיתי שלו, הטוב שלו, ועכשיו אנחנו עוברים מבחינה כלל ישראלית, כן? ומאז עם ישראל יש לו רצון אחד ברור. והשיא הרצון שלו, שיא החופש של הרצון, אומר הרב, זה בעצם לכפוף את עצמו לרצון השם. העבדות האלוקית. כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זאת אומרת, זה לא עבדות. זה חופש. אני רוצה כאן להסביר את הדבר הזה. עבדות לריבונו של עולם, זה החופש הגדול, החופש המוחלט, החופש הגמור, כי זה בעצם הרצון הפנימי של האדם. העבדות זה כאילו, הייתי קורא לזה עבדות לחופש. זה עבדות. עבדות לחירות, עבדות לאינסוף. עבדות למרחבים הבלתי גבולים. זה התפשטות, זה התרחבות. הרצון של האדם הוא רצון חופשי, כן? אבל הוא מוגבל. באדם, ברגע שאדם מעלה את רצונו לרצון השם, אז מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה. אז הרצון האלוקי הוא בלתי מוגבל. רצונו מתרחב, מתרחב והולך. אולי אנחנו נשתמש באיזה דוגמה. אדם יש לו רצון חופשי, והוא יכול לעשות באמת מה שהוא רוצה. והנה מזמין אותו, ראש הממשלה, המלך מזמין אותו, להיות מנכ״ל של, של המדינה. הוא עכשיו נותנים לו את כל הסמכויות. מה שאתה רוצה. וגם כאן ייעוץ אם אתה צריך, כדי לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר. והדרכה, אם אתה רוצה, וכדומה. ואז תוכל כמובן לעשות מה שאתה רוצה. אבל אתה עכשיו פקיד, פקיד של המלך. זה עבדות או חופש, ההתרחבות הזאת. נעשה עבד של אפשרויות לעשות דברים בלתי מוגבלים. בעוד שהוא בעצמו יכול היה לעשות כמה שיש לו יכולות, כמה אמצעים שיש לו, אפשרויות שיש לו, ממלכה גדולה, אז יש לו לרשותו עומדים, כל הכלים הכלכליים של המדינה, כל האפשרויות, הוא יכול לעשות משהו, דברים אחרים לגמרי. עבד לריבונו של עולם, עבדי אתם, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, זה החופש היותר גדול, המוחלט ביותר. עשה רצונך כרצונו, לעשות את רצוננו כרצון השם. אומר הרב, במקום נוסף באורות הקודש, בעמוד פי, בחלק ג' באורות הקודש, ושר הקודש, עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם. ומדרגתו במציאות כמה היא מכרעת. על ידי גילוי רזי תורה. וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו. ויבוקש מכל העולם בישראל. הכתר של כל המדע. אתם יודעים, יש הרבה תחומים במדע. הכתר של כל המדע כולו יהיה הגילוי של כוח הרצון של האדם, שהכוח הזה הוא הכוח הכי גדול שיש פעם, יותר מכל הטכנולוגיות והאמצעים וכולי, כל סוגי המדעים שיש, כוח הרצון הוא השורש, הוא הדבר היסוד גדול. כשעוד יתגלה שהרצון של האדם הוא פועל, הוא יוצר. והוא הדבר הכי גדול, הכי פועל שיש במציאות. זה יתגלה על ידי הבנה פנימית, ואחר כך על ידי אפילו גילוי חיצוני בפועל. איפה אומר הרב נותן לזה, מבאר את הדברים האלה קצת במקום אחר, באורות הקודש, והוא אומר שאצל הקדוש ברוך הוא, היכולת והרצון הם שווים. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא גם יכול. אין פער בין הרצון ובין היכולת. ואצל הקדוש ברוך הוא הרצון, מה שהוא רוצה, זה גם מה שמתקיים. ברצונו, הכל נעשה. האדם, הרצון של האדם, הוא סעיף שנמשך מהרצון האלוקי. כשאדם מתאים את רצונו לרצון השם, אז רצונו מתחיל להיות רצון פועל גם כן. היכולת שלו מתרבה. וככל מה שאדם מתאים את רצונו לרצון השם, אז רצונו יותר פועל. וזה מה שנאמר, שצדיקים, צדיק יסוד עולם, שצדיקים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כלומר, הרצון של הצדיק הוא פועל. הוא פועל. למה הוא פועל? מפני שהוא מדבק ברצון העליון, ברצון השם, ורצון השם הוא רצון עם יכולת, כל מה שהוא רוצה מיד מתקיים. אז ככל מה שאדם יותר מדבק ברצון השם, מתאים את רצונו לרצון השם, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא גם רוצה. ואם הוא ממשיך את זה לאיזה סעיף מסוים, כן? מתפלל על החולה, לדוגמה, זה דברים פרטיים, כן? אבל מתוך שהוא כל הזמן רוצה, אז הוא גם, התפילה של תפילה שלו על החולה, זה תפילה להמשיך את רצון השם שהחולה הזה, כזה שם שמיים, שהחולה הזה יבריא, שאור השם יופיע בו, הוא ממשיך את זה עם, מתוך הידבקות לרצון השם, אז הרצון שלו פועל. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הרב שם ממשיך עוד ואומר, שכיוון שכל אחד יש בו איזה נקודה של צדיקות, יש בזה מדרגות, אבל כל אחד, אפילו אדם שלא צדיק גדול, כל אחד יש לו מדרגה של רצון טוב. אין מישהו שאין לו משהו מהרצון הטוב, כן? כל אחד יש לו. אז המשהו הזה הוא משהו פועל. ככל מה שהוא מרחיב את הדבר, ככל מה שהרצון הטוב שלו יותר גדול, הוא יותר פועל. ככה הרצון הולך, מתרחב, וככל מה שאדם מתאים את רצונו לרצון השם, הרצון שלו הוא יותר פועל. והאדם בזה חופשי. כמו שאני אמרתי, לרצות טוב, אף אחד לא יכול להפריע לאדם לרצות טוב. לרצות לעשות דברים טובים, לרצות להידבק בשם, לרצות לעשות חסדים, לרצות לקיים את כל המצוות בשלמותם, אף אחד לא מעכב. אנשים מזלזלים ברצון. אנשים חושבים שאם הם לא מצליחים ליישם את הדברים בפועל, אז מה שהם רוצים, מה יש לזה ערך? וכאן הבן שואל, כן? אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת בו. הבן שואל, מה שווה הרצון? אם בסופו של דבר רציתי היום ככה לעשות רק דברים טובים, ובסוף לא קיימתי מה שרציתי, ועשיתי מה שלא רציתי, אז מה היה שווה שקמתי בבוקר ואמרתי שאני מאוד מאוד רוצה שהיום הזה יהיה יום טוב, יום מושלם, גם שקידה וגם את כוונה בתפילה וגם זהירות בלא לעשות דברים לא טובים. והיו נפילות. ולא היה הכל בשלימות. אז מה זה שווה מה שרציתי בבוקר? וזו טעות. זו טעות. שהרצון של האדם הוא עצום, הוא חשוב מאוד מאוד. וצריך להעצים אותו כל הזמן. ולשחרר אותו מהמחשבה שהכל תלוי ביכולת. היכולת זה לא בידי. וגם בדברים שכן בידינו, אבל לא לגמרי. כי יש לאדם אופי ותכונות, וצריך לשחרר, להשתחרר מכל מיני נטיות ומכל משיכות. אם אדם עשה דבר שבעצם הוא לא היה לרצונו, הוא לא רצה לעשות אותו, הוא נגרר ונמשך, או ביטול תורה, או דבר אחר, לא משנה איזה דבר. על כל פנים, הוא נגרר ולא עשה מה שהוא רצה. או נגרר ולא שלט על עצמו ועשה דברים שהוא לא רצה לעשות אותם. זה לא נקרא שהוא רצה לעשות את הדברים הרעים. מכיוון שהוא לא רצה לפני כן, ואחר כך הוא מתחרט אחרי כן, זה לא נקרא שהוא רצה. הוא קצת אנוס. יש בזה מדרגות. יצרו אנסו. יש בזה מדרגות, מדרגות. לפעמים הוא לא אנוס גמור. יש מזה, יש מדרגות באונס, יש אונס גמור, יש אונס שאינו גמור, אבל כל פנים זה לא נקרא רצון. ולכן הוא לא צריך כל כך לזלזל במה שהוא באמת לא רצה לעשות, וזה יותר אולי מכריע ממה שבסופו של דבר לא עמד ורצונו הטוב לא התקיים. ואם אדם יאמין באמת בהכרה הזאת, שהעיקר זה הרצון הטוב, שהעיקר זה לרצות, ואת הרצון הזה הוא יחזק כל הזמן, יאמין בו ויתהר אותו ויזכך אותו, למרות שהוא יפריד כאילו בין המימוש. יודע שהוא עוד לא יכול לקיים, אבל לרצות הוא רוצה. לרצות הוא רוצה ומאוד רוצה, ומחזק מאוד את רצונו, הרצון הזה פועל. הרצון הזה הוא פועל בעולם. רוצה להיות טוב, רוצה להיות שלם, קבל על עצמו עול מלכות שמיים, ורוצה לקיים את כל המצוות. הרצון הזה הוא חשוב מאוד מאוד מאוד. לא לחשוב שרק המימוש זה העיקר. להפך, הרצון הוא העיקר. והמימוש הוא צריך אחר כך גם כן להיות. ויהיה. ואם אדם באמת ככה ילך, הוא באמת יגיע בסופו של דבר שהרצון יהיה כל כך חזק שהוא ינצח את כל החולשות כמובן. אבל לדעת שזה העיקר, זה מבחינת הרצון הטוב גורר אחר כך את כל המעשים הטובים אחריו. מבחינת מצווה גוררת מצווה, רציתי מאוד, קיבלתי על עצמי, קיוויתי, אני רוצה לעשות את רצון השם ממש, הרצון הזה הוא מכריע, הוא חשוב מאוד מאוד. זה קיבלנו מציאת מצרים. הרצון, אז אחרי שאני רוצה עוד פעם לחזור על הדבר הזה, שהשיא החופש הוא היכולת לקבל עול. אם אדם הוא רוצה להיות בן חורין לגמרי, עד כדי כך שהוא לא יכול מתוך חירות לקבל לעצמו עבדות, אז הוא מוגבל בחופש שלו, כן? הוא לא חופשי לגמרי, זה הוא לא יכול לעשות, לקבל עבדות. זה, אבל חופש אמיתי זה היכולת באמת לקבל עבדות. אבל עבדות האלוקית, כמו שאני אמרתי, זה בכלל לא עבדות. זה חופש. לעשות מצוות השם זה להיפגש עם האינסוף. להיפגש עם הבלתי גבולי. להתכופף לרצון השם זה להתכופף, זה לא להתכופף, זה להשתחרר. זה לצאת מהמוגבלות האנושית ולהגיד, מה שאני רוצה זה מאוד, יפה מאוד, אבל הרצון האלוקי הוא פי אלף, ואם אני מתבטא לפני הרצון האלוקי, אני נהיה שייך לגדולה הזאת, לגדולה האלוקית. אני חלק מהגדולה האלוקית. אז ענינו על שאלת בן אחד, לא מארבע בנים האלה, לא בדיוק. ואתם יודעים שבפרשה שלנו, מזכרים שלוש הבנים שאחר כך אנחנו מזכירים אותם בהגדה של פסח. הבן החכם הוא נמצא בפרשת בית חנן. אבל הרשע הוא כאן ששואל מה העבודה הזאת לכם. אתם יודעים, בכל בית יושבים בנים שונים, ארבעה בנים, כן? בבית של ההגדה של פסח, כן? אז בבית של... יש רשע שיושב בבית מדרש של אוהב ישראל. והוא שואל, מה העבודה הזאת לכם? הוא שואל, מה זה? אני רואה, עושים מדורה, לוקחים וצולים שם כבש, ואוכלים צלי, ורוקדים מסביב. זה עבודת השם? זה לכם, אתם עושים כיף עכשיו, רוצים לאכול אוכל טעים, יושבים, עושים קומזית, מה? זה עבודת השם? עבודת השם זה תפילה, זה צומות, זה התקדשות, זה פרישות, לא לאכול. ועוד לעשות כזאת חגיגה, מה זה, זה, זה מסיבה כזאת, אם זאת עבודת השם? כך הוא שואל את החסידים, אתם עושים מסיבות, מה זה עבודת השם? זה לא עבודת השם. והתשובה? כן, זאת עבודת השם. צריך לקחת לדעת שגם באכילה אפשר לעבוד את השם. וגם באכילה מהודרת, בליל הסדר, שזה אוכלים את זה על השובע. אתה כבר לא רעב. אז אם אתה לא רעב, מה לאכול? בשביל הטעם, הטוב, הצלי הזה ככה, צלוי טוב, על האש, אוכל על האש, לשם שמיים. אפשר ליהנות מהעולם, וצריך. כשאדם נמצא במדרגה גדולה של קדושה, אז הוא צריך לקחת את כל המציאות ולרומם אותה. ולא להיפרד מהמציאות, אלא לקדש אותה במדרגה שנכונה, בליל הסדר. כשאדם נמצא בספירות עליונות, גבוהות מאוד, אז כל החיים מתקדשים. וככה צריך לשאוף שבאמת החיים של האדם יהיו חיים שהם חיי קודש. וגם האכילה שלו תהיה אכילת קודש, השתייה שלו תהיה שתיית קודש. כל ענייני העולם שהוא נהנה מהם, יהיו משרתים את הקדושה. זאת התשובה. זאת התשובה לרשע שהוא שואל את האויב ישראל. בבית מדרשו של הגר"א, שם פילוסופיה, שם חושבים לעומק. מה העבודה הזאת לכם? הוא לא מאמין. הוא אפיקורס. הוא חושב שהם עושים את זה סתם. אין, לא שואל כמו החכם מה העדות, החוקים, המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הוא לא אומר השם אלוקינו. הוא לא מזכיר שם שמיים. הוא אומר מה העבודה הזאת לכם. הוא כופר. מה עושים איתו? מה עונים לו? מה אומר הגר"א? לא עונים לו. והגעת למנחה ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי. התשובה הזאת היא בעצם מיועדת למי שאינו יודע לשאול. כך בפרשה שלנו. הוא לא שאל, והגעת למנחה ביום ההוא למור, ככה הפרשה בפסוק אומר, בעבור זה עשה השם לי. אז בהגדה של פסח אנחנו אומרים לי ולא לא. אבל בעצם בפשט התורה, אז מה אומרת ההגדה, שמה אנחנו אומרים, עונים לרשע? בפרשה שלנו כתוב, אמרתם זבח פסח הוא להשם. כן? אם הוא שואל מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, ובגדה של פסח, אנחנו לא עונים את התשובה שהתורה ענת, אלא התשובה, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי. כלומר, אל תפנה אליו בכלל. הוא רוצה להקשות. אם אתה דבר אליו, הוא יקשה בחזרה. אם אתה תענה לו, עוד פעם יענה, ועוד יתפקר עוד יותר. כי יש אנשים שלא רוצים לשמוע. אז אנשים שלא רוצים לשמוע, לא כדאי להתווכח איתם. זה רק יחמיר את, את הקלקולים שלהם. תעזוב אותו, תפנה לאחרים, יש בה, יושבים עוד אחרים. תגיד לו, והגעת לבך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי והוציא אותי מארץ מצרים. הוא יראה שלא עונים לו, זה יכול להיות שזה יעורר אותו יותר מאשר אם תענה לו. לא מתחשבים איתך. גם שם, ואמרתם, זבח פסח הוא לשם, גם בתורה, כשהתורה עונה את התשובה לשאלה הזאת, ואמרתם, זבח פסח הוא לשם, לא כתוב ואמרתם לא, כמו ש... בתם, כן? אז כתוב, ואמרתם לו, הוא שואל, אתם עונים לו. אבל פה, ואמרתם, מדברים עם אחרים, זבח פסח הוא להשם, עכשיו אנחנו עובדים את השם, זאת סוג של עבודת השם, זבח פסח הוא להשם. רב לוי יצחק מברדיצ'ה ואומר, הרשע ששאל אותו שאלות, כן? מה העבודה הזאת לכם? הוא מסביר שכאן יש כאן איזו פגיעה בשיטה החסידית, שיש צדיקים שהם עובדי השם, והחסידים מקושרים איתם, ועל ידי זה מתרוממים. ובאים ברשע הזה ואומר, כל מה שאתם עושים, זה לא לשם, זה בשבילכם. רוצים מעמד, רוצים כבוד, זה משהו אגואיסטי, זה משהו אישי פרטי. הם מזלזלים בהתחברות של האדם לרבותיו, לרבו, לאדמור, כן, כל אחד לפי הקישור שלו. והתשובה בתורה, ואמרתם זבח פסח הוא לשם, אנחנו עובדים את השם כעת, אנחנו לא עובדים את עצמנו. ומי שלא מחובר, כמו שאומרת האגדה, מי שלא מחובר, לדעת שהתפקיד של הצדיקים הוא תפקיד עיקרי, והיחס לרב הוא יסוד, יסוד בתורה, הוא יסוד ביהדות. והזלזול באלה, בנושאי דבר השם, בנושא התורה, הוא זלזול ביסוד של קיומה של תורה. וזה הרשע, שזה היסוד הקלקול שלו, שהוא מזלזל בזה, גם אני יכול בעצמי, גם אני חכם, מה אתם, מה, תכתיבו לי את הכל, אתם הרבנים, אתם הצדיקים, אתם המכתיבים הקדושים, מכתיבים לנו את ה... ואנחנו צריכים כולנו להתכופף לכם, לא כן הדבר. והתשובה היא שבעצם לזכור את הדבר הזה, זה יסוד מוסד. יש נושא התורה, יש תלמידי החכמים, יש הצדיקים, שצדיק יסוד עולם, שהקישור אליהם הוא מחבר את האדם לקודש, מחבר את האדם לריבונו של עולם. לא קישור בצורה חולנית, חס וחלילה, לא, לדעת שהוא המחבר, לא הוא הכתובת, הוא המחבר אל הכתובת האלוקית, אל ריבונו של עולם. כן, אז עשינו היכרות עם שלושה בתי מדרש בשאלה הזאת של הרשע, שאלות הרשע. כמו שאמרתי שיש בפרשה גן, שאינו יודע לשאול, זה הגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה תגיד לבנך, הוא לא שאל, אבל אתה צריך להגיד, זה התפקיד שלך ללמד את הבן, גם אם הוא לא שואל, להגיד לו, שספר לו על יציאת מצרים. ויש גם בפרשה שאלת התם, ואמרתם, מה זאת? הוא שואל, מה זאת? זה בפרשת קדש, בפרשה השנייה. פרשת והיה כביאך. הוא רואה את המכות שהקדוש ברוך הוא נותן למצרים. הוא תם. הוא אומר, למה מרזביצים להם כל כך חזק? יש שם אנשים שחפים מפשע. ויש שם, ולמה להרוס את מצרים? ולמה הקדוש ברוך הוא מכה כל בחור במצרים ועושה שם, הורס את מצרים? צריך באופן מידתי, כן? לא להכות בצורה מוגזמת כזאת, צריך אותם. הוא לא יכול לסבול דברים כאלה קשים. אי אפשר היה אולי לעשות הסכם שלום עם המצרים? היה אפשר לעשות איזה, קצת ויתורים, קצת הסכמה, ובסוף מגיעים לידי הסכמה ויוצאים ממצרים? למה צריך להרוס את מצרים? ואמר, מה עונים לו? בחוזק יד הוציאנו השם אלוקינו ממצרים. זה דווקא צריך להיות ככה. בחוזק יד הוציאנו השם אלוקינו ממצרים. עונים לתם, אל תהיה תם. תדע לך, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לכתחילה להראות כל הדרך הזאת שאנחנו יצאנו ממצרים, זה להראות לעולם כולו שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל. ולולי כל המכות האלה שהקדוש ברוך הוא נתן למצרים, עוד ועוד ועוד. ולא ראו, היו רואים את יד השם, העולם וישראל לא היו מכירים את הגדולה האלוקית ואת הבחירה האלוקית בישראל. וכל יציאת מצרים על המוטות והמופתים, כל המגמה היא להטביע את הידיעה הזאת בעולם כולו, ריבונו של עולם בחר בעם ישראל. ועל זה אנחנו אומרים, כי לעולם חסדו. למקם מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. זה לא באותה שעה רק היו התוצאות. החסד הזה האלוקי שהוא הקם מצרים בבחוריהם, לעולם חסדו. ועושה רפנות לגזרים, כי לעולם חסדו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה לעולם. כי כל העולם יודע שעם ישראל הוא עם השם. וזה מבטיח לנו עכשיו, לכל הדורות, שכיוון שעם ישראל, שמו של עם ישראל מקושר בשם שמיים, וכל העולם יודע שהקדוש ברוך הוא באחר בעם ישראל, זה מחייב את ריבונו של עולם לשמור עלינו. כי אם אנחנו נפגעים, זה חילול השם. הבנים שלו נפגעים. בעם אשר בחר בו השם יתברך, חס וחלילה נפגע, יאמרו הגויים, אין יכולת לקדוש ברוך הוא לטפל בעם ישראל. זה מחייב את ריבונו של עולם כביכול כל הדורות לשמור על עם ישראל, כביכול. כי בין כה וכה ככה סדר. אבל אנחנו רואים את זה בצורה מופתית. כלומר, כל המכות שהקדוש ברוך הוא הכה את המצרים, שזה היה מאוד מאוד חריף, אבל להעצים את ההכרה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. ומכוח זה הוא שומר עלינו כל הדורות. ואף על פי שהיו תקופות שלא היו כל כך קלות, אבל כל הקשיים שהיו, תמיד זה היה מופת שעם ישראל שורד. גם במצבים הכי קשים שעם ישראל היה, אבל העובדה היא שהוא הצליח להחזיק מעמד, שאין לזה אך ורע באף אומה ולשון, זה אומר באמת שהקדוש ברוך הוא כל הזמן שומר עלינו. למרות שאנחנו צריכים לעבור שעה של איסורים, אבל הוא שומר עלינו כל הזמן, ואנחנו כל הזמן ממשיכים. אנחנו כבשה בין 70 זאבים, אבל כבשה מופתית שהזאבים לא מצליחים לטרוף אותה. זה מפני שהוא קשר אותנו אליו ביציאת מצרים. הכל מתחיל מיציאת מצרים. וכעת אנחנו גם רואים שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהגלות. אנחנו בתהליך של חזרה בחזרה לארץ ישראל. הכל מכוח יציאת מצרים. שבעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה, מכוח יציאת מצרים, ושנגיע לימים כאלה שהימים הראשונים יהיו כאילו תפלים, והגאולה העתידה היא תהפוך לגאולה העיקרית.